אנחנו עכשיו מתחילות ללמוד. אני רוצה להזכיר שדיברנו שהלימוד הנכון והאמיתי לילד, שכשהוא רך בשנים הוא לומד את המקרא. זוכרות שדיברנו, דיברנו גם ביחס לפורים, ביחס לתלמידים של מרדכי היהודי, זוכרות שהוא לימד תינוקות של בית רבן, הוא לא סתם מלמד תינוקות של בית רבן, יש בהם תום ותמימות וטהרה, ולכן תינוקות של בית רבן, כתוב במשנה בפרקי אבות, גיל חמש למקרא, גיל חמש למקרא, זה הרב מסביר שזה מה שמתאים לילד ללמוד. האם מישהי סימנה עד לאן הגענו? אני ממש אשמח לדעת, כן. מישהי סימנה לאן הגענו בפסקאות האלה, אם תהיה מישהי שתמיד תסמן, זה ממש ירגש אותי, כי זיכרוני מתעני. אין? זה בוודאות בצד ימין, זה כן. כן, 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 כן. אבל אני לא יודעת עד איפה הגענו. טוב, אז בואו נקריא מהר. אני מתחילה במילים, מה?
לדעתי. אמרנו את שלושת השלבים.
כן, אבל לא קראנו הכל, התחלנו לקרוא על הילד. דרך, מה מסומן? אז אולי נתחיל איפה שלא זוכרת מי אמרה את זה. אמנם הרגשות צריכים לפתח בו רגשי קודש, יש לכם? 2, 4, 6, 8, 10, 11, יש לכם?
כן.
אז זה יהיה סיכום, תודה רבה. אמנם הרגשות, בסדר אמרנו שבעיקר, 11 שורות מלמטה, אמרנו שבעיקר הרגש, החוויה, זה המפגש שלו עם העולם, עוד אין לו שכל ממש. אמנם הרגשות צריכים לפתח בו רגשי קודש, שתומת הילדות תועיל להקליטם בלבבו הטהור והרך המוכן לאור קודש. על כן תורה שבכתב מוכנת לילד בראשיתו, שהיא אף על פי שממנה לא יוכל האדם להשתמש שימוש מעשי, אבל את הרגש הטוב היא מעוררת, קרבת השם, רחמיו, השגחתו, אהבתו וחמלתו על בריאותיו, ובייחוד על עם ישראל עם קרובו. מה שמתאים וטבעי ונכון ללמד את הילד זה דברים שכתובים בתורה, בנביאים, בכתובים, זה יותר האידיאלים, זה יותר השאיפות, זה יותר הכללים, זה להיפגש עם הטוב האלוקי, עם המגמות האלוקיות, כי הילד עדיין רך ועדין ומאמין בטוב, וחפץ בטוב, בטבעיות, בפשטות, ואנחנו לא רוצים חלילה לקלקל אותו, ואנחנו לא רוצים להעביר אותו שלבים טרם זמנו. אז קודם כל וראשית לכל אומרים חז"ל, המפגש הראשוני שלו עם התורה זה דרך תורה, נביאים, כתובים. הרב מוסיף מוסר הנביאים, תהילות אל חי אשר בכתבי הקודש, כן, ספר תהילים, הם המעוררים רגשי הלב הטבעיים להדריכם בדרך ישרה וקדושה. זה השלב הראשון. השלב הראשון זה את הנפש התאורה, את הנפש התמה, את הנפש הזכה הזאת, להפגיש עם התורה בכללותה, עם האידיאלים בכללותם, עם הטוב בכללותו. אנחנו בעד הטוב, אנחנו נגד הרע. זה תחילת ילדותו. למה בגיל 10 הוא מתחיל ללמוד משנה? אז בואו נראה. אחר כך, כאשר ייכנס יותר אל עמקי החיים, צריך להדריכו בלימודים מעשיים, היא המשנה. מה קורה כשהוא גדל? כשהוא גדל, לאט לאט הוא מבין שמה? שלא הכל טוב, ולא הכל פשוט, ולא הכל זורם, ולא הכל טבעי, ולפעמים אומרים לו, אסור, ולפעמים אומרים לו, לא, ולפעמים אומרים לו, זה לא ככה, זה ככה. זה כבר שלב של שכל, זה כבר שלב של הבחנה, זה כבר שלב של בירור. בשביל זה הילד צריך להגיע למקום כזה שהשכל הוא כבר דומיננטי בחיים שלו, ואז הוא צריך להיפגש עם המשנה. במשנה רבי יהודה הנשיא קיבץ בתמציתיות את הדעות של חכמים, הרבה פעמים גם כתוב הלכה כמי. אז המשנה זה כשהילד עובר לשלב חדש, כשהוא עובר לשלב שהוא מבין שהעולם, מה הוא מבין שהעולם? מורכב, הוא לא כזה פשוט, הוא לא כזה תמים, לא תמיד הכל מסתדר, לפעמים חוטפים לי, לפעמים דוחפים אותי, לפעמים מרגיזים אותי, לפעמים פוגעים בי, לפעמים לוקחים לי. הוא מבין שהעולם יותר מסובך ויותר מורכב, ואז צריך להתחיל לשאול שאלות, רגע, מה עושים? מה עושים? זה לא כזה פשוט כמו שהוא היה קטן. הוא מבין שיש דברים שצריך לברר, יש דברים שצריך לשאול, ולכן גיל 10 זה למשנה. זה כבר יכולת שלא לעמוד מול העולם ולהבין שיש טוב ויש רע, יש אמת ויש שקר, וצריך לברר מה נכון, מה עושים. זה המשנה. כן. לא, זה לא הלכה. פרקי אבות זה לא הלכה, ואת יודעת שרוב המוסדות החינוך בימינו הם לא לומדים בצורה כזאת. יש כאלה, יש שיטה כזאת, אבל בגדול זה מלמד על הגילאים של הילד ועל החיבור שלו לתורה. זה לא הלכה. מה קורה בגיל 15? וביותו כבר חמוש ברגשי לב נכונים, זה גיל 5 למקרא, ודעת המעשים הישרים, זה גיל 10 למשנה, אז העת ראויה להגדיל שכלו בהתפתחות עיונית. מה קורה בגיל 15? בגיל 15 הוא כבר יכול להתפלפל בעצמו, הוא כבר יכול לחקור בעצמו, הוא כבר יכול לברר בעצמו. הכוונה שהוא לא רק ישאל, רגע, מה עושים? הוא ישאל, איך הגיעו למסקנה שעושים ככה? מה התברר? מה הייתה הדרך? דרכה התברר שההלכה היא כזאת. זה כבר הגמרא. הגמרא זה איסוף של כל מה שהתרחש בבית המדרש עד שפסקו את ההלכה. כל הדיונים, כל הפלפולים, כל הסברות, כל מה שדיברו בבית המדרש, את זה אוספים אביי ורבא, לא אביי ורבא, רבינה ורב אשי, כשהם עורכים את הגמרא. הם אוספים את כל הדיונים שהיו בגמרא כדי שנלמד את הדרך. זה דורש הרבה יותר עמקות, זה דורש הרבה יותר פלפול, זה דורש הרבה יותר תחכום, זה דורש יכולת הבחנה והבדלה והשוואה. כל זה מתאים לילד כשהוא מגיע לגיל 15. אומר הרב, עכשיו הרב, זה דרכו של ילד, בסדר? רגש, זה ההתחלה, רגש, חוויה, חושים, מבט, תחושות מול החיים, זה ילד קטן. אחר כך יש את השכל שאומר מה כן ומה לא, ועל גבי זה יש את הדרך, איך הגענו לכן וללא, איך הגענו לשם. זה ילד. אומר הרב, אמנם האדם הגדול, בן אדם מבוגר, שכבר עול החיים עליו נטוי, הוא בהדרכתו התמידית לעצמו צריך להקדים הסידור המעשי קודם שישתדל להגדיל את תפארת רגשותיו. אומר הרב, כשאדם נהיה מבוגר, זה כבר לא הסדר. אצל אדם מבוגר יש סדר אחר. אדם מבוגר, הרגש זה לא כל חייו, החוויה זה לא כל חייו, התחושות שלו זה לא כל חייו. אדם מבוגר קודם כל צריך לדעת מה עושים, חד משמעית. לכן אומר הרב, כשאדם נהיה מבוגר, הוא לא צריך להיות בסדר הזה. הוא לא קרא הרבה ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא קודם כל שנה הרבה. אחרי שהדברים מבוררים, אז הוא יכול גם למלא את חיי הרגש שלו בתורה. אבל קודם כל הוא צריך, הוא מוביל חיים שלמים, נכון? הוא איש. הוא חייב לדעת מה עושים. הוא לא יכול כל שנייה לפתוח את הספר. אז איש מבוגר זה לא הסדר שלו. זה סדר של ילד קטן. סדר של איש מבוגר זה קודם כל שנה הרבה. שההלכות מאוד מאוד תבועות בתוכו, והוא יודע אותם, הוא מברר אותם, הוא לומד אותם. ואחר כך את הרגש הוא מוסיף, הרגש זה רק תוספת. כי עלול הוא סבל החיים לקלקל את סדר מעשיו, אשר אז לא יוכל כלל להתנשא לרגשות הקדושים הערוכים בתורה ובנביאים. את הרגש בחיים של המבוגר הוא רק מוסיף על גבי השכל. וכדאי לנו תמיד, כשאנחנו מבררות דברים, קודם כל לשמוע מה השכל אומר. אחר כך גם להוסיף את הרגש. אבל השכל קודם. אצל אדם מבוגר, כדי שהוא יהיה בוגר ואחראי, כדי שהיא תהיה בוגרת ואחראית, היא קודם כל מקשיבה לשכל. כדי שהדברים יהיו כמו שצריך. ברור שגם הרגש מתווסף, אנחנו לא רובוטים. אבל אדם מבוגר, השכל צריך להיות בראש. אומר הרב, על כן הסדר הרגיל בחיים לאיש בא כבר בשנים, אשר בתורת השם חפצה ומשנה, ואחר כך מקרא, היפוך הסדר הטבעי הילדותי. על כן נאמר כאן בכיוון, מה כתוב על האיש הזה? ששנה הרבה וקרא הרבה, ואחר כך הרבה חיל בפיתוח השכל בעיון, ושימש תלמידי חכמים הרבה. אז מה כתוב על התלמיד הזה שאנחנו לומדות עליו? האם הוא למד כראוי? האם הוא למד כמו שצריך ללמוד? כן, הוא היה כבר מבוגר, הוא שנה הרבה, הוא קרא הרבה, והוא שימש תלמידי חכמים הרבה, אז למה הוא מת בחצי ימיו? איך זה יכול להיות שאיש שהולך על פי הסדר, סדר ההדרכה של חז"ל, איך זה יכול להיות שהוא מת צעיר? זה לא יכול להיות. אומרת אשתו, ותכף נראה שכל העולם יגיד את זה. אבל לפני שנראה שאשתו שואלת את זה, אנחנו רוצות לראות מה זה שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים זה מושג מאוד מאוד בסיסי בחיים שלנו. תקשיבו טוב לדברים של הרב, וננסה להסביר מה זה שימוש תלמידי חכמים. אומר הרב, שימוש תלמידי חכמים הוא שם מפורסם לדברים העיוניים שבתורה, להורות כי מכלל הדברים העיוניים ישנם כאלה שלא יוכל ההוגה להוציא הבנתם על ידי דיבור פה, כי נעלים הם מכל שפה והיגיון. תקשיבו טוב. אומר הרב, יש מקרא, יש משנה, יש תלמוד, יש שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים, אומר הרב, אין לזה מילים. זה מעל המילים. זה מעל ההיגיון. אני מקריאה עוד כמה שורות. לפעמים נמצאים דברים כאלה בעניינים הגבוהים בחקרי אלוקות, ולפעמים נמצאים גם כן כאלה בדברים מוסריים המסתעפים על פי עומק חוכמת הנפש, אשר אם יאמר האומר לבערם בניב שפתיים לא יוכל. שימוש תלמידי חכמים זה משהו מאוד מאוד עמוק. אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר להסביר את זה למישהו אחר. זה משהו שיונקים אותו מעבר למילים. מה זה שימוש תלמידי חכמים? למה אני מלמדת אתכם מה זה? כי כשיציעו לכם בחור, אחרי המדרשה כמובן, לא השנה, את צריכה לשאול האם יש תלמיד חכם שהוא מחובר אליו. מה זה תלמיד חכם שהוא מחובר אליו? זה לא רק שהוא שומע אצלו שיעורים, זה מדהים שהוא שומע אצלו שיעורים, זה חובה שהוא שומע אצלו שיעורים, זה גם חובה שהוא ישאל בשיעורים האלה שאלות. אבל יש עוד משהו, זה קצת מציק לתלמידי חכמים, אז אל תגלו לאף אחד. אבל זה מה אתה לומד מהתלמיד חכם מעבר למה שהוא אמר בשיעור. אל תגלו. כמה אתה עוקב אחריו, כמה אתה נדבק אליו, אל תגלו. אני זוכרת שהרב טאו היה חוזר מהתפילה במרכז הרב, וכשהייתי רואה אותו בלי אנשים, סתם במקרה הייתי עוברת ברחוב, הייתי אומרת, וואי, איך הוא ניצל, איך הוא הצליח להינצל מזה שפעם אחת הוא יחזור הביתה בשקט סתם 3 דקות, להצליח לחשוב מחשבות רק עם עצמך. אז זה כשאתה חושב על התלמיד חכם, סבבה? אבל בסוף אתה צריך לחשוב גם על עצמך. ותלמידי חכמים, יש בהם משהו שמופיע בחיים שלהם, שזה לא מילים. זה התנהגות, זה הנהגות, זה מעשים, זה איך הם מדברים עם אחרים, איך הם פונים לאחרים, איך הם מתייחסים, איך הם חיים את החיים שלהם, איך הם מברכים כשהם אוכלים פרוסת לחם בארוחת צהריים, איך הם פונים אל האישה שלהם כשהם מדברים איתה בבית, איך הם מתנהגים לילדים שלהם. אני לא יודעת להגיד לכם איך משמשים תלמידי חכמים. אני לא יודעת להגיד לכם את זה. כי אמרתי לכם, זה מציק, זה חופר, זה דבק. אבל מה לעשות? כתוב פה שזה נורא נורא חשוב. אז אל תגלו שאמרתי לכם על זה. כן. נכון. אבל זה, הבעלים שלכם צריכים לשמש תלמידי חכמים. נכון, אבל זה יעבור בגלי קשר וחיבור שיש ביניכם תת-קרקעיים, או עליוני עליונים. מי שיכולה לנסוע עם הרבנית עידית במונית שלה, שהיא צריכה לנסוע לירושלים, כדאי לה. אבל אל תגידו שאמרתי את זה, כי אז זה יהיה באשמתי. כן. נכון, אז תלמיד חכם צריך לדעת שיש לו אחריות, נכון, 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 חד משמעית, מסכימה איתך, יש לו אחריות, הוא צריך להצליח לרומם את החיים שלו קצת יותר. כן. נכון, אבל זה תורתו, זה בדיוק מה שהרב אומר, בדיוק זה, בדיוק מה שאמר. יש תלמיד חכם שנכנס, ורק מזה שהוא נכנס, את מרגישה משהו. למה בנות כל כך אהבו להיות בבית של הרב ולדמן? עוד לפני שהרב ולדמן הוציא מילה מהפה שלו, הם הרגישו משהו בבית שלו, לא היה לזה מילים. זה מדהים כי אחרי שהרב נפטר, זכר צדיק לברכה, ובנות ובוגרות התחילו לכתוב דברים, אז אני, אולי אמרתי לכם את זה. אז בוגרות ממחזורים אחרים בכלל, שלחו לי הודעות, תודה רבה, תודה רבה שאת שולחת, הכל שלחתי לכל הבוגרות, כי הם ממש הרגישו אותו דבר, איזושהי אווירה שהייתה בתוך הסלון הזה. מה היה בסלון הזה? רצפה, תקרה, קירות, שולחן, כיסאות, שום דבר לא היה שם, וספרים. והאיש הזה, שהיה לו איזה אור כזה, שאת נכנס לתוך הבית הזה ואת אמרת, יש פה משהו שהוא תורה, אין לי מילים למשהו הזה. אין לי מילים, אבל אני רוצה להידבק בזה. הם ממש הרגישו ככה, וזה לא משנה איזה שיעור זה היה, וזה לא משנה איזה מחזור זה היה. כל הבוגרות, תדעי לך שהמשפחה ביקשה מאיתנו את כל, את כל מה שהבוגרות כתבו. הלכנו לנחם, ואז אחת הבוגרות הקריאה להם את כל מה שהם כתבו, ואמרו, בבקשה תביאו לנו את זה. תראו, זה, תחשבי, זה בנות שלמדו אצל הרב פעם בשבוע. הם לא היו כמו התלמידים מהישיבה, כל יום, שיעורים, ומלווים אותו, הם גם, כאילו, מה? כולה שיעור של הרב ולדמן, אבל הוא היה כזה תלמיד חכם שעוד לפני שהוא פתח את הפה כבר הרגישו, וואו, יש פה איזה משהו גדול, זה שימוש תלמידי חכמים. זה מעבר למה, ברור שהשיעור זה הבסיס, זה בכלל לא שאלה. אם אתה לא שומע את השיעור שלו, אז אתה גם לא תבין כלום מהאישיות שלו, זה כלום, זה יהיה חיצוני, זה יהיה קליפה. אבל אם אתה גם שומע את התורה, אתם יודעות שיש, גם את זה אל תגלו, שתלמידים ממציאים שאלות. הם ממציאים שאלות. אם הם רואים איזה תלמיד חכם, הם רגע, ממציא איזה שאלה, ואז הם יכולים ללוות אותו הביתה. ואז הם מלווים אותו הביתה, ואז הם כבר קצת נכנסים איתו הביתה, קצת תואמים משהו והולכים. זה צריך לעשות את זה ככה. אתם נפגשים עם הבתים של הנשים. זה בתים של תורה. אז תכף אני אענה על השאלה הזאת, כאילו תשאירו לי זמן לסוף, בסדר? כי זו שאלה קצת יותר כללית, בסדר? אני אענה עליה. בסדר, אז זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אני חושבת שגם יש נשים, שוב, אני לא רוצה שישמעו את זה בהקלטה, אבל יש נשים גדולות שאם אתן פוגשות אותן, אז תדבקו אליהן, נתתי לכם רעיון. לא, באמת, כדאי לכם. אבל צריך לדעת שיש משהו, ובחור שלומד בישיבה, ואין לו רב, הוא לא מצא רב, לא משנה, הוא גם לא לומד בישיבה, זה לא אכפת לי, הוא בצבא, הוא לומד לימודים גבוהים. אם אומרים לך על בחור שאין לו רב, באמת אל תיפגשי איתו. אין כזה דבר להתחבר לתורה בלי שאתה מוכן להתכופף בענווה ולהקשיב לדורות שמעליך עד משה רבינו. וזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהוא כזה חכם שאף פעם אין לו שאלות, אף פעם אין לו ברורים, הוא מבין הכל, והוא לא מצא בכל מדינת ישראל תלמיד חכם אחד שהוא ברמה שלו. על, היו לי בוגרות שפגשו כאלה בחורים, הם לא ידעו את זה מההתחלה, אבל אמרתי, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה בתורה. אין דבר כזה בתורה, גם תלמידי חכמים הכי זקנים קוראים להם תלמיד. למה תלמיד? הוא כבר יודע כל כך הרבה תורה. ככה זה תלמידי חכמים, תמיד יש ממי ללמוד. תמיד הם תלמידים, התורה היא אינסופית. אין דבר כזה בן אדם, אתם יודעות, עכשיו זה דורות כאלה שאתה צריך להתחבר, ועד שאתה לא מתחבר, אז אתה לא מוצא את התלמיד חכם שלך. זה מאוד נחמד להתחבר. אבל בסוף צריך גם ענווה, וצריך גם לעבוד קשה, כי בשביל לקנות את התורה אתה צריך לעבוד קשה, וגם אם לא מצאת, תמצא. וגם אם קשה לך עם התלמיד חכם הזה, אז תגיד, תודה ריבונו של עולם, אז גם כשזה קשה, אי אפשר בלי זה. לא לומדים תורה לבד. זה תלוש. זה תלוש ללמוד תורה לבד. כן, מאור.
זה לא כאילו, עכשיו, סתם, נגיד, יש נגיד הרבה שלי, אז הרבה אני שלא,
בסדר, אז
סתם, אני לא יודעת כאילו מה...
בסדר, הוא הרבה שנים למד מהם, הוא הרבה שנים ינק מהם, זה כבר בתוכו. אני לא יודעת מה עושים כשנפטרו, כן? אבל בגדול, זה, בשנים שיש לך ממי לינוק, אל תפספס את זה, זה טעות לחשוב שאני הכי חכם יותר מכולם ואני לא מצליח להתחבר לאף אחד. זה גם, סליחה שאני אומרת, זה גאווה. מכל, ברוך השם, מדינת ישראל מלאה תלמידי חכמים. זה, אני לא חושבת שהייתה מעולם, 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 כל כך הרבה תורה, מעולם, כל כך הרבה תורה במדינת, בארץ ישראל, מעולם. אז תלך לחפש את הרב שלך, תצא למסע, אבל להגיד שהוא לא, אין דבר כזה. אין, אין, אין. כן.
יכול להיות כמה רב, אני חושב הרב שלך?
כן, כן, בטח, בוודאי. לא לחפש, לא כמה רבנים עם הרב שלך זה שתחפש את הקולות, לא זה. בסדר? כן, השבוע מישהו... כן, פסיקת הלכה בדרך כלל זאת. לא, צריכה לחכות. מה זאת אומרת? אם יש לך שאלה עכשיו, אז כדאי שתשאלי. יש רב בית כנסת, יש רב יישוב, יש תלמידי חכמים במדרשה, את יכולה לשאול. אבל אחר כך אמרתי לכם, אחר כך את הולכת אחר בעלך. ומי שהבית מדרש שלו, זה הבית מדרש שלך. מישהי לא שמע את זה? ככה זה בבית מדרשנו, שאישה הולכת אחר בעלה. וזה יהיה הדבר הכי מתוק והכי טוב והכי נפלא שיהיה לך בחיים, שאתם שייכים לאותו בית מדרש. ולא שאתם... בטח שהם התייעצות איתי, אבל לא בשאלות כאילו שקשורות. הם התייעצות איתי בהרבה דברים. זה דברים של אישה, זה דברים של אימהות. זה דברים של איפה היא תלך לעבוד, דברים כאלה, בטח שהיא מתייעצת. אבל זה לא הרוח של הבית היא דבוקה לבית המדרש שלו. וככה אני גם רוצה, ככה. אני מאמינה שככה צריך להיות. אני לא רוצה שבנות יבואו לעשות פה שכונת אברכיות של שירת חברון. לא. אני רוצה שכל אחת תהיה ליד הבית מדרש של האיש שלה, ואני חושבת שזה האמת. ואני מקווה שאני מגדלת אתכם לזה, שכל אחת רוצה להיות מחוברת לבעל שלה. בעזרת השם. ואפשר תמיד להתקשר לשאול אותי שאלות, אני ממש שמחה כשבוגרות מתקשרות אליי.
זה
ההידבקות שלנו. ההידבקות. הידבקו בתלמידי חכמים, לא בי. אל תדמיינו שאני תלמיד חכם, באמת באמת. זה לא משמח אותי שחושבים עליי דברים כאלה. יש תלמידות חכמות, בסדר, הרבנית עידית, היא הייתה הכרה 12 שנה, והיא פשוט בחרה ללמוד תורה וללמוד תורה וללמוד תורה וללמוד תורה. כן, אז בטח שהיא תלמידה חכמה, אבל כמה נשים כאלה יש בדורות שלנו? ברוך השם רובם לא הכרות, אז אין להם זמן לזה. אבל החשבון האלוקי אצלה היה כזה. ובאמת, היא באמת תלמידה חכמה, היא לא בשיעור גודל של אף אחד, נראה לי. אני לא מכירה עוד תלמידות חכמות כאלה, כמוה. גם הרבנית חנה, הרבנית חנה הייתה הכרה 17 שנה. נולד לבן, ואחר כך 17 שנה היא הייתה הכרה, ורק אחרי 17 שנה... ורק אחרי 17 שנה נולדו לה שלושה ילדים. אז כל השנים האלה היא למדה תורה. והיא גם הייתה תלמידה חכמה מאוד. אבל אורו בינו, ברוך השם, היינו עסוקות בלגעץ, לחבס, לחטא, לבשל. ברוך השם, זכינו. זכינו, זכות גדולה. אז בואו רגע נקרא את סוף הפסקה על השימוש תלמידי חכמים. אמנם המשמש תלמידי חכמים ויכיר במעשיהם, ועל ידי המעשים החיצוניים יעמוד גם כן על מערכות רעיוני לבבם, הוא יכיר וידע גם כן, תקשיבו טוב, את אותו החלק העיוני שאינו יכול להימסר. מי שנדבק בהם, הוא יודע את הדברים שלא נאמרו במילים, זה בתוכו. לא בניב שפתיים ולא בעת סופר, כי מתבאר ויוחק בלב מבין ההולכת חכמים המקיים ולדבקה בו. על פי דברי חז"ל ידבק בחכמים ותלמידיהם, כי השפה והספרות לא יוכלו להיתן כי אם את סל החיים של הקדושה והגיונה הנעלה, אבל בעצמם של חיי הקודש הם נמצאים בתלמידי חכמים החיים על פי דרכי קודש אלה. והאמצעי להגיע לעומק הידיעה בזה הוא שימוש תלמידי חכמים. שוב, אפילו אין לזה מילים. אבל הרב אומר שמי שיעשה זה, זה בתוכו. זה בתוכו. אני חושבת שסיפרתי לכם. תקשיבו. במדרשה הזאת יש אישה אחת שהיא לא רוצה שיהיה קשר אישי בין הרבנים לבנות. כי היא חושבת שזה לא נכון. היא חושבת שכשיש קשר אישי, ואני יודעת שבהרבה מקומות יש קשר אישי, ויש שיחות אישיות, וכל מיני דברים, וכבודם במקומה מונח, ואני לא מתעסקת בזה בכלל, לי באופן אישי זה לא מתאים. א', זה עושה דמיונות מטורפים לבנות. ואחר כך היא מחפשת בחתן שלה את הרב הזה שהוא כבר בין 40 ו-45 ו-50 והיא חושבת שבחור בין 22 יכול להיות צדיק כמו שהיא מדמיינת שהרב שלה צדיק. זה עושה מלא דמיונות, זה עושה מלא תסבוכים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא מאמינה בזה שצריך שיהיה קשר בין בת לגבר נשוי. אני לא מאמינה בזה. אני לא מאמינה שדרך זה תבוא ישועתן של הבנות. לא מאמינה. אני בוודאי חושבת שכשצריך לשאול רב, אפשר לשאול רב בטלפון, אפשר לשאול רב במייל, אפשר לשאול רב ב-SMS, נכון, הרב אבינר והרב שמואל אליהו, כל חייהם שולחים להם מיליוני SMS, אפשר לשאול רב, לא יודעת, לא משנה, לכתוב לו מכתב ולבקש תשובה. קשר אישי בעיניי זה לא בריא, זה לא נכון, לפעמים זה לא צנוע, שוב, לא מצד הרב, מצד מה שהבת חושבת, מערערת, מדמיינת, לא יודעת מה, ילדה קטנה בסך הכל. בעיניי זה לא נכון, ולכן במדרשה הזאת אין קשר אישי בין רבנים לבנות. ולכן אני גם משתדלת לא להכניס את הבנות לתוך הבתים של הרבנים, אלא להביא את הרבנים לפה. לפעמים זה בשיעורים, לפעמים זה בסעודות שבת, נכון? אבל לא. ומכילה ממי שזה לא מתאים לה, לי זה לא מתאים הדבר הזה. זה פשוט לא מתאים לי. שוב, זה שלי. אני לא אומרת שזאת האמת. אני לא אומרת שככה צריך להיות. אין לי מושג. אפילו אני לא מבררת את זה. זה פשוט לא מתאים לי. זה פשוט, אני מרגישה שזה לא... שיעור זה שיעור. ולשבת אצלו בבית בסעודת שבת זה משהו אחר. אפשר לעשות לפעמים שיעור באחד הבתים. אפשר אצל משפחת רויטל, אתם רוצות? ידעתי. העיקר שהיא מציעה את זה. מציעה ואז היא מחליטה שלא. כן, אפשר פעם בכמה זמן שיעור בבתים, אבל אני חושבת שלכן מאוד מאוד חשוב לי חבורות לימוד, שיש לכם מפגש עם בתים, שיש לכם מפגש עם חיים, שזה לא נשאר רק בבית המדרש, זה מאוד חשוב לי. ואני חושבת שדווקא מתוך הבתים האלה אתם יונקות הרבה, הרבה אמת, הרבה פשטות, הרבה חיבור לחיים והרבה תורה משמחת, כמו שמכורה אמרה. בעיניי זה טבעי, זה זורם, זה פשוט, את יכולה לדבר עם אישה עם מה, על מה שאת רוצה וכמה שאת רוצה ובפתיחות ובנעימות ובלי כל הזמן לחשוב, רגע, אפשר להגיד לו את זה, אפשר להגיד לו את זה, זה מתאים שאני אפתח בפניו, זה לא מתאים שאני אפתח בפניו, לא מתאים לי. שוב, זה שריטה שלי, אני לא אומרת שככה צריך לעשות, אבל פה זה ממש לא. אפשר לשאול, פה זה משהו אחר, זה לא אישי, זה לא בבית, זה לא פותח לבבות, יש לך פה קהל רחב. אני גם חושבת שזה חשוב שתשאלו שאלות בשיעורים, בגלל שבסוף הם תלמידי חכמים, כמו שאמרנו, אנחנו לא כל כך תלמידות חכמים. אבל שוב, חוץ מזה, מעבר לזה, בעיניי, זה לא אמור להיות. זה לא... שוב אני אומרת, בטח שלפעמים צריך לשאול תלמיד חכם, אז אפשר לשאול, אפשר להתקשר, זה לא אישי, זה מרוחק, אפשר לשלוח מייל, זה לא אישי, זה מרוחק, אפשר לשלוח אס-אמס, כל הדברים האלה בטח שאפשר לעשות. אם זה משהו ארוך כבד, שולחים מייל, אם זה משהו שאת מרגישה שאת צריכה לדבר, את מתקשרת, אבל את לא נמצאת איתו באיזה מציאות כזאת מקורבת, אינטימית, לא. ושוב, זה שלי, זה לא, אני לא אומרת שזה, אבל מפעד שטל שחר שאלה, אז אני אומרת את זה, במחילה ממי שזה לא כל כך מתאים לה. במדרשה הזאת?
טוב, יש רבנים
אבל שכן, זה לא מפריע להם, אבל מי שיודע מכבד אותי. אני משתדלת גם להגיד את זה לכל רב כשהוא נכנס למדרשה, שזה הדרך של המדרשה. נגיד הרב וידר יודע שאם, הרב וידר אמר לי שמי ששואלת אותו, שואלת אותו במייל בגללי. בגלל שאני לא... הרב וידר יש לו קשר, הוא מלמד במלא מלא מלא מקומות, מלא. אז יש לו גם קשר עם הרבה בוגרות וכאלה. והוא אמר לי, בגלל שאת מבקשת שזה יהיה במייל, זה במייל. אבל הוא יודע שאני מבקשת שלא. נראה לי שאפשר למצוא פתרונות ולא לעשות את זה בצורה כזאת. שוב, אני לא עוקבת אחרי אף אחד. זה לא התפקיד שלי. אני אומרת את זה לכל הרבנים. אם מישהו לא עושה זאת, אני לא אעניש אותו. זה לא התפקיד שלי. אני מקווה שגם הבנות מבינות את זה, שזה פחות מתאים, שזה פחות שייך. קושיות, שאלות?